Sí, mira, claro, ahí. Escoja. No. Yo tiro mi batería.
Oh, voy así. Como acá. אנחנו בענייני ניתוח מושגי, ובשיעורים האחרונים דיברתי על מה שאני מכנה הבניה מושגית. הבניה מושגית זה מבנה שדומה על פניו ללימוד שנקרא צד שווה, ואפשר לנסח אותם כמעט באותה צורה, חוץ מהמשפט המסיים, הצד השווה לשניהם, שהם כך וכך, ולכן גם התולדה, יש עליה את אותו דין, זה לא יופיע בלימוד של הבניה מושגית, והסיבה לכך היא שבצד שווה אנחנו לומדים מהמאפיינים המשותפים לשני המלמדים, ולכן זה מסתיים בהצד השווה לשניהם, כי יש צד שווה לשניהם. בהבניה מושגית אנחנו לומדים משילוב, או התחה של הצדדים השונים לשני המלמדים. הבאתי למשל את רוקק, לפי הירושלמי, שנפסק ברמה, רוקק בשבת, דלת עמוד ברשות הרבים, רבנה שמעיליה מסביר, שזה בעצם שילוב של זורק וזורה, כאשר ברור שזורק וזורה אין להם שום דבר משותף בהקשר הזה. הם שני דברים בחלוטין שונים, אלא כל אחד מהם תורם משהו, והתרומות של שני הדברים האלה מותחות, מותחות בתף חף, ביחד, כדי לייצר את את האיסור של רוקק, כן, את העזרה של הרוח לוקחים מזורה, את מעביר דלת עמוד ברשות הרבים לוקחים מזורק, השילוב של שניהם זה מעביר דלת עמוד בעזרת הרוח, שזה רוקק. אז זה הדוגמה להבניה המושגית, ראינו גם את הראש לגבי אבנוס הכינור ומסעו שנפלו בראש הגג, בשיעור הקודם, זה היה לפני הקודם, בשיעור הקודם דיברתי על התחה של שבועות, וניסיתי להראות שבעצם הלוגיקה הזאת עומדת בבסיס המשנה במסכת שבועות, שמדברת על מי שטוען שהפקיד 10 גפנים טעונות אצל השומר שלו, והשומר מכחיש, הוא טוען שהיו רק 5, והדיון שם היה, האם זה שבועת מודה במקצת או שבועת השומרים. מניסוח המשנה נראה זה שבועת מודה במקצת, מהרמב״ם והרי מיגש רואים בבירוש, זאת שבועת השומרים, ואמרתי שבעצם מה שיש מאחורי המשנה הזאת, זה הבניה מושגית של הוצאת שווה, הראיתי שם שתי אפשרויות, של שבועת השומרים ושבועת מודה במקצת. כי אמרתי ש... אם אני תובע שומר שהפקדתי אצלו משהו, והשומר כופר בזה, אז ודאי שלא צריך להישבע לשבועת השומרים, שבועת השומרים זה חלק מדיני, חלק מהסעיפים של חוזה השמירה, אבל אם הוא כופר בעצם קיומו של חוזה שמירה, אז אין לי שום בסיס להשביע אותו. שבועת השומרים זה רק אחרי שברור שיש בינינו חוזה שמירה, ואתה טוען שזה נגנב או נאבד, שומר חינם שנפטר, אבל אתה טוען שזה נגנב או נאבד, אז אתה צריך להישבע. ואם אתה טוען, בכלל לא הייתי שומר, לא מכיר אותך. ברור שאני לא יכול להשביע אותו רק בגלל שאני טוען שהוא שומר. צריך להראות שהיה בינינו חוזה שומרים. ומה שניסיתי להראות זה מהמנגנון של שבועת מודה במקצת, מצליח לייצר שבועת השומרים במצב שתיארתי קודם. אם אני הפקדתי אצלו 10 גפנים טעונות, הוא אומר לא הפקדת אלא 5, הוויכוח שלנו זה ב5 הנוספות. ולגבי ה5 הנוספות הוא מכחיש. אם הוא מכחיש, אז לגביהם הוא בכלל לא שומר, איך אני יכול לחייב אותו שבועה על זה? התשובה היא, בגלל שהוא הודה במקצת ב5 גפנים האחרות, שלגביהם הוא הודה. והטענה הייתה, שאם אתה מודה בחלק, אז זה בעצם אומר שיש לך, קודם כל היה עסק בינינו. יש לנו רק ויכוח מה היה היקפו של העסק הזה. אתה טוען 5 גפנים, אני טוען 10 גפנים. אז זה אומר שכן יש פה ברקע חוזה. ולכן בעצם מכוח ההיגיון של שבועת מודה במקצת, אני מחייב אותך את שבועת השומרים. והטענה שלי הייתה שאפשר להבין את זה בשתי צורות, או שזה צד שווה, ובעצם הנקודה היא, מה משותף לשבועת מודה במקצת ולשבועת השומרים, ששתיהן זה שבועת המתגוננים, זה פשוט סיטואציות שונות שבהן הנתבע עדיין, למרות שהוא נתבע ולכאורה נטל הראיה הוא על התובע, אבל בכל זאת יש פה איזשהו משהו שגורם לכך שהוא צריך להתגונן, ובמקום שהנתבע צריך להתגונן, מוטלת עליו שבועה. ולכן בעצם מה שאני רוצה לומר, אפשרות אחת זה להגיד ששבועת השומרים ושבועת מודה במקצת, שניהם, זה שבועת המתגוננים, וכל אחד שנמצא במצב של מגננה, למרות שהוא נתבע, יצטרך להישבע, כי הצד השווה לכל שבועות התורה, ושבכולן הנשבע, הנתבע הוא מתגונן, וצריך להישבע. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לראות את זה כהבניה מושגית, ואמרתי שבעצם, זה מה שתיארתי קודם, שבעצם אני מבנה את הרעיון של שבועת בודד במקצת לתוך העולם של שבועת השומרים. זה מה שתיארתי קודם, אמרתי שאם אתה עודת בחמש גפנים, אז על החמש הנוספות אי אפשר להגיד שזה סתם אני נתפל אליך, כי הרי היה חוזה בינינו, אני טוען על 10, אתה טוען על 5, אבל אתה לא אומר מי אתה בכלל, לא מכיר אותך, אלא ברור שהיה חוזה בינינו, והוויכוח שלנו הוא רק על היקפו, וכיוון שכך, אז בעצם אני יכול לבוא אליך בטענה מכוח חוזה השמירה שהיה בינינו, כי יש בינינו בעצם חוזה שמירה, ואתה טוען החוזה הזה אבל היה רק על 5 ולא על 10, אתה נמצא בעמדת מגננה, לכן אתה צריך להישבע שבועת השומרים בגלל הלוגיקה של בודד במקצת. את מבחינת שבועת השומרים, נגיד אם הייתי מנסח את זה בתור לימוד משני מלמדים, כן, על המקרה הזה של 10 גפנים ו5, בוא נעשה את זה כלימוד משני מלמדים. יש לי מלמד אחד שהוא שבועת השומרים, מלמד שני שהוא מודד במקצת. המלמד של שבועת השומרים לא יכול ללמד, כי לגבי החמש שאני אני השומר, כן, אני הנתבע, לגבי החמש שאני כופר, אני טוען שבכלל לא הייתי שומע עליהם, לא שקרה להם משהו ואני פטור. אז מבחינת דיני שבועת השומרים, אני לא חייב שבועה בכלל. מבחינת דיני מודה במקצת, אני כן חייב שבועה על השאר. אבל יש מבחינת דיני מודה במקצת, יש בעיה אחרת שלא נכנסנו אליה, אני לא יכול להשביע פה את שבועת מודה במקצת, יש פה בעיה של הילך, מי שמכיר, אני אגיד בקצרה, בהילך, במצב, הגפנים האלה הרי מחוברות לקרקע. אז כשאני אומר, תראה, חמש האלה, אני מודה לך. חמש האחרים, בכלל לא הפקדת אותם אצלי. אז בחמש אני הודיתי לך, הם נמצאים פה, אני לא צריך להחזיר לך אותם, הרי הגפנים האלה נמצאים במקום שנמצאות, במקום שבו הם נמצאות. זה לא חפץ מטלטל שאני צריך לקחת אותו ממני ולהעביר אותו אליך. אז לכן ברגע שאמרתי על החמש האלה, אני מודה, הדיון על החמש האלה הסתיים. ועכשיו מה שנשאר זה הדיון על החמש האחרים. ולכן מבחינת שבועת מודה במקצת, במקום שיש הילך, אני לא חייב שבועה על השאר. כי החלק שבו הודיתי, וכבר נתתי לך אותו, הוא כבר לא בדיון. ועל החלק הנשאר אני כופר לגמרי. אז אני לא חייב שבועת מודה במקצת. לכן שבועת מודה במקצת גם אי אפשר להשביע פה. וחזר הדין, שבועת השומרים פלוס שבועת מודה במקצת, את זה כן אפשר להשביע פה. זה בעצם הנקודה. אז זה מנגנון, זה אחד משני מנגנונים, או הצד השווה. או הבניה מושגית, שאני מייצר משני האבות, כן, שבועת השומרים ושבועת מודה במקצת, את הדין של התולדה, שזה שבועת, מה שכתוב פה במשנה, על 10 גפנים, והוא מודה על, על, על 5. ההבדל אם זה צד שווה או הבניה מושגית, זה בשאלה, האם בתולדה יהיה את כל המאפיינים של שני האבות, מה שראינו בראש ובגדולים, מחלוקת הראש והגדולים. השלכה נוספת זה מה קורה אם יהיה לי איזשהו נתבע שנמצא בעמדת התגוננות אבל הוא לא דומה למודה במקצת או לשבועת השומרים איזשהו משהו אחר, לא יודע, צריך לחשוב על משהו אבל משהו אחר שלא דומה לשניהם אם זה צד שווה אפשר להשביע גם פה כי בעצם יצא לי הכלל הצד השווה הוא בעצם שכל נתבע שנמצא בעמדת התגוננות צריך להישבע עכשיו אני כבר רוצה לחפש דמיון לשבועת מודה במקצת או לשבועת השומרים או מה שלא יהיה מבחינתי עכשיו זה בעצם כלל, שאומר שכל נתבע שנמצא בעמדת מגננה צריך להישבע, אם זה המצב אצלי, אז אני צריך להישבע. לעומת זאת, אם זה הבניה מושגית, אז ברור שאני מדבר רק על המקרה של המשנה פה עם 10 גפנים ו5, כי אני הבניתי את מודה במקצת יחד עם שבועת השומרים, ויצרתי את הדבר הזה, כן, כמו זורה וזורק, אז אני יכול ללמוד מזה את רוקק, כי רוקק דומה קצת לזורה וקצת לזורק. לא יכול ללמוד מזה משהו אחר שלא קשור לזורה וזורק. אז זה הבדל בין אם זה צד שווה או הבניה מושגית. מה שאני רוצה לעשות היום, זה להראות עוד דוגמה, ובזה אני אסיים את העניין הזה של הבניה מושגית. אני רוצה להראות עוד דוגמה, היא דוגמה מעניינת, היא דורשת, זאת אומרת, אני לא אכנס לזה, אבל יש גם היבטים מתמטיים, תורת החבורות, אבל בסך הכל נדמה לי שאני יכול להראות שגם פה יש איזושהי הבניה מושגית, איזושהי התחה של מושגים ויצירת מושגים מורכבים מתוכם, וזה אפילו יכול להסביר כל מיני קשיים שהראשונים והאחרונים מעלים ביחס לסוגיה הזאת, כמו שראינו גם ביחס לסוגיה של התחת השבועות, ועוד פעם, גם שם לא הראיתי לכם את כל הקשיים שנפטרים, כי זה דורש להיכנס לפרטים של הסוגיה, מי שרוצה יש לי זה במאמרים, אני יכול לשלוח. אותו דבר אני אנסה להראות כאן, וכאן אני כן אנסה לעמוד על קצת קשיים. אני מתכוון לסוגיה לא פשוטה במסכת קידושין, בדף זין עמוד א', וזה הסוגיה של דין ערב, דין עבד כנעני ודין שניהם. אז בואו ניכנס קודם כל לגמרא. אז אני קורא למטה בדף וו עמוד ב', זה סוף וו עמוד ב' מתחיל. אמר רבא, רואים פה השורה שמתחבאת פה למטה. אמר רבא, תן מנה לפלוני ואקדש לך, מקודשת מדין ערב. זאת אומרת, באה רחל ואומרת ליעקב, תן מנה לעשיו, ואני בכך במנה הזה שאתה נותן לעשיו, אני אהיה אשתך. בדרך כלל פעולת קידושין נעשית באופן שהמקדש, כן, הבעל, נותן מנה או פרוטה או שנותן את הכסף לאישה, ובזה הוא מקדש אותה, אישה נקנית בכסף ושטר ובביאה. אז כסף זה מצב שבו המקדש נותן כסף לאישה, ובזה הוא קידש אותה, אוקיי? עכשיו פה קורה דבר מוזר, האישה אומרת לו, אל תיתן לי את הכסף, תיתן את הכסף למישהו אחר, ובנתינה הזו שאתה נותן למישהו אחר, אני אהפוך לאשתך, מה פתאום שזה יעבוד, איך זה יעבוד, הרי הכלל בקידושין זה שהיא צריכה לקבל כסף ממנו, מה זה עוזר לה שהוא נותן כסף למישהו אחר, אומנם היא רוצה את זה, אבל אז מה? איפה נעשתה פה פעולת קידושין? אז הגמרא אומרת שלומדים את זה מדין ערב, מקודשת מדין ערב, ערב לאו אף על גב דלומתי הנאה לידי, כמשעבד נפשי, היית תנמי, אף על גב דלומתי הנאה לידה, כמשעבדה ומקנה נפשה. מה זאת אומרת? מה זה דין ערב? נגיד, שמעון מבקש הלוואה מראובן, אז ראובן אומר לו, תראה, אני אתן לך את ההלוואה אם תביא לי ערב. אז שמעון מבקש מלוי להיות ערב. טוב, לוי מסכים. שמעון מלווה את הכסף ראובן מלווה את הכסף לשמעון, ובכך לוי משתעבד להיות ערב להלוואה הזאת. הפעולה שהכילה את המחויבות של לוי, הפעולה הקניינית, שהכילה את הערבות, כן, את חוזה הערבות, בין לוי לבין ראובן, ראובן זה המלווה ולוי זה הערב, זה בעצם מתן הכסף, ההלוואה, בשמעון. איך זה עובד? אז הגמרא בבבא בתרא מסבירה, ועוד פעם אני באמת עושה את זה פה מלמעלה, כי זה סוגיות מסובכות, אבל הגמרא בבבא בתרא מסבירה, שהערבות נקנתה בגלל שהערב קיבל הנאה מהמלווה. ובזה הוא התחייב למלווה להיות ערב. מהי ההנאה שהוא קיבל? המלווה, ראובן, נתן כסף לשמעון, ובכך הוא הראה שהוא סומך על לוי בתור ערב, כי הרי בלי ערב הוא לא הסכים לתת. אם על סמך הערבות של לוי הוא נותן את הכסף, הוא מלווה את הכסף לשמעון, זה אומר שהוא מראה ללוי, אני סומך עליך, אתה איש אמין בעיניי, כן? אני יודע שאם שמעון יבריז לי, אתה תיתן לי את הכסף. זה בעצם העובדה שהוא סומך עליי, זה איזשהו סוג של הנאה, הוא נותן לי כבוד, הוא מראה שהוא סומך עליי. ההנאה הזאת היא בעצם ההנאה שהכילה את חוזה הערבות. אוקיי? קיבלתי ממנו משהו, הנאה בקידושין רואים בכמה מקומות, הנאה היא שוות כסף. אם אני מקבל, אפשר לקדש אישה, למשל אני אומר לאישה, האישה אומרת לי, רקוד לפניי. ברגע שאני רוקד לפניה, נתתי לה הנאה, בהנחה שיש לה טעם עד כדי כך פגום שהיא נהנית מהריקודים שלי, אבל אני רקדתי לפניה, ובכך היא נהנתה, ההנאה הזאת, כן, כמו משלמים כסף על הופעת מחול, נכון? זאת אומרת, ההנאה שאתה מקבל בהופעה היא שוות כסף, וכיוון שאני נתתי לה הנאה, ההנאה הזאת נחשבת ככסף קידושין. עכשיו, האישה מקודשת לי כי היא קיבלה ממני הנאה, כי עם זה אנחנו רואים בדיני ערב. בדיני ערב, הערב קיבל הנאה מהמלווה, וזה שהמלווה הראה לו שהוא סומך עליו, שהוא אדם אמין בעיניו, ובהנאה הזאת שהוא קיבל מהמלווה, הוא השתעבד ונחרט חוזה הערבות. אוקיי? כך אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, הדין של הערב מלמד אותי גם על המקרה הזה של קידושין. מה קורה בקידושין? האישה אומרת לראובן, תן כסף לשמעון, ואני אתקדש לך. אז ראובן נותן כסף לשמעון, איך האישה נהייתה מקודשת לראובן? פשוט. הרי הראובן נתן כסף לשמעון, למה? בגלל שהאישה ביקשה ממנו. זה אומר שהוא הראה לאישה עד כמה הבקשה שלה משמעותית מבחינתו. האישה ביקשה, והוא היה מוכן להוציא כסף בגלל הבקשה הזאת. זאת אומרת שהוא בעצם נתן לאישה את תחושת החשיבות, את התחושה הזאת שהוא מחשיב את רצונה, כמו בדין ערב שנתתי לו את התחושה שהוא חשוב בעיניי, הוא אמין בעיניי. ההנאה הזאת, או התחושה הזאת שנתתי לאישה, בעצם היא סוג של כסף קידושין. ולכן למרות שלא נתתי את הכסף לאישה, נתתי את הכסף לשמעון, ראובן, נתן את הכסף לשמעון, בנתינת הכסף הזאת לשמעון מתקדשת לו האישה. אוקיי? אז בפשטות זה בעצם סוג של קידושי כסף.
למה צריך כל כך לסבך את העניין? אולי האישה חייבת כסף לאותו אדם שלישי?
לא, היא לא חייבת. מדובר בכל מצב, בלי קשר לשאלה אם היא חייבת או לא. האישה אומרת לו, תן כסף להוא, וזה הכל. וזה היא מתקדשת. לא כתוב פה שהיא חייבת להוא, לא כתוב כלום. זה צריך לדבר בכל מצב. סליחה?
הרב, אני לא מבין מה הרב אומר, אבל בגמרא כתוב, אף אגב, דלא מעטי הנ"ל לידה.
נכון.
ההפך ממה שהבנתי מהרב.
לא כתוב. כן, לא מעטי הנ"ל לידי בערב, ולידה באישה. נכון?
שאין הנאה, הגמרא אומרת אין הנאה.
מה זה אין הנאה? הכסף שהוא נתן, זה לא היה לידה של האישה. אז איך היא משתעבדת? באותה הנאה שהוא סומך עליה, או שהוא מחשיב את בקשתה, ומוכן על צמח זה להוציא כסף.
מהגמרא רואים שלא תחנה, אבל לא, מהגמרא
הכול... ההנאה הזאת של הכסף לא הגיע לידה. הגמרא מדברת על ההנאה של הכסף, זה לא הגיע לידה. אבל ההנאה הזאת שסומכים עליה, שמחשיבים את בקשתה, אולי זאת ההנאה שמהווה כסף קידושי. לכאורה זה ההסבר מבחינת ההשוואה לדין הרב, אני אעיר על זאת בהמשך, לא כולם מסכימים לזה. אבל זה הפיסה הפשוטה בגמרא. זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה. הילך מנה, זה היה דין הרב, השני זה דין עבד כנעני. הילך מנה, והתקדשי לפלוני, מקודשת מדין עבד כנעני. מה קורה עכשיו? בעצם בא שמעון ונותן כסף לאישה, בסדר? לרחל. והוא אומר לה, בכסף הזה תתקדשי לראובן. זאת אומרת, עכשיו עוד פעם, בדרך כלל ראובן המקדש צריך לתת לה את הכסף, ראובן לא נתן לה כסף, שמעון נתן לה כסף, שמעון נתן לה כסף ורוצה שבזה היא תתקדש לראובן. אומר את הכל מקודשת, מדין עבד כנעני, לא שומע.
הוא מינה אותו שליח?
לא כתוב פה כלום.
אוקיי.
בסדר? מקודשת מדין עבד כנעני. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, עבד כנעני, לאו אף על גב דלא כחסר ולא מידי, קקני נפשי, היי גב רנמי, אף על גב דלא כחסר ולא מידי, קקני לה להיית אתה. מה קורה בעבד כנעני? נגיד, יש לראובן, יש לו עבד כלשהו. עכשיו, אני בא לראובן, ואני רוצה לפדות את העבד, אוקיי? אני נותן לו כסף, ובזה בעצם אני יכול, העבד קונה את עצמו מידי רבו. אז אני נותן כסף לעבד, לאדון, סליחה, ובכסף הזה נקנה העבד הכנעני. עכשיו, העבד הכנעני רוצה לקנות את עצמו מאדונו. מי אמור לשלם בעסקה כזאת? העבד אמור לשלם לאדונו, אבל לא העבד משלם, אני משלם. אני משלם לאדון, ובכך העבד יוצא, זאת אומרת, כבר לא שייך לו, הוא כבר לא רכושו. אומרת הגמרא, זה בדיוק דומה למקרה שלנו. זאת אומרת, האישה מקבלת כסף, האישה זה כאילו האדון, כי היא רוצה להקנות את עצמה למישהו. נכון? זה כמו שהאדון רוצה להקנות את העבד לעצמו. האישה רוצה להקנות את עצמה למישהו, אז האישה זה כאילו האדון פה, גם האדון וגם העבד. האישה, היא מקבלת את הכסף, ובכך היא מקנה את עצמה למי, לא לנותן הכסף, למישהו אחר. אז מדין עבד כנעני היא מקודשת, כך אומרת הגמרא. דין שלישי, כן.
הרב, לפי הגמרא הזאת, ההורי החתן יכולים לתת את הטבעת לכלה בשביל שתתקדש לבנם?
כן, לא רק ההורי החתן, גם מישהו זר.
אוקיי.
עכשיו, תן, זה נפסק, הכל נפסק להלכה אגב. זה, 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 זה תקף להלכה. תן מנה לפלוני ויקדש אני לו, מקודשת מדין שניהם. הנה הנקודה שלנו, אני עוד אפרט, אבל כבר אתם יכולים לראות פה. מה קורה כאן? תן מנה לפלוני, ויקדש אני לא, למקבל. זה כבר ממש פתולוגי. בשני המקרים הקודמים, מקרה אחד, האישה קיבלה את הכסף, אבל לא הבעל נתן לה. במקרה השני, הבעל נותן את הכסף, אבל לא לאישה, אלא למישהו אחר. פה, לא הבעל נותן את הכסף, ולא האישה מקבלת כסף. כלואין, לא נשאר זכר מפעולת הקידושין. פעולת הקידושין הרגילה, שהבעל נותן והאישה מקבלת. דין ערב ודין עבד כנעני, כל אחד מהם מוותר על אחד האספקטים. או שהבעל לא נותן, או שהאישה לא מקבלת. דין שניהם, לא הבעל נותן, ולא האישה מקבלת.
אבל אין פה טובת הנאה, שהאישה, בטובת הנאה הזו היא מתקדשת?
אין כלום, שום דבר.
למה? יש לטובת הנאה שהיא רצתה שיתנו למישהו, נתנו, עכשיו יש לטובת הנאה שנתנו למישהו.
נו, אבל ממי היא קיבלה את הטובת הנאה הזאת? ממי שנתן, אבל היא לא מתקדשת למי שנתן, היא מתקדשת למישהו אחר.
אוקיי.
אז זה מקודשת מדין שניהם. מה הכוונה שניהם? שניהם זה ערב ועבד כנעני. זה שילוב, עוד פעם אני כבר אומר, הבניה מושגית, של ערב זה חיבור של דין ערב עם דין עבד כנעני. פה זה המקום היחידי שמצאתי הבניה מושגית על השולחן מפורש בגמרא. עוד מעט אני אפרט את זה יותר, אני אנתח את זה ואז תראו את זה יותר טוב. איך מסבירים? אז אומרת הגמרא כך, ערב, לאו אף על, כן, אני קורא פה, ערב, לאו אף על גב דלא קמתי הנאה לידי, כמשעבד נפשי, היי איתה תנמי, אף על גב דלא קמתי הנאה לידה, כמיקנה נפשה. כן, האישה לא קיבלה פה כסף, ובכל זאת היא משתעבדת. אז כמו בערב, ערב לא קיבל כסף, ובכל זאת הוא משתעבד, אז לומדים מדין ערב. אומרת הגמרא, מי דמי? זה לא דומה לדין ערב. ערב, היידה קקני לה, כחסר ממונה, בדיוק מה שעניתי לך, שלמה. ערב, היידה קקני לי, כחסר ממונה. היי גברה קקני לה, להי איתתה, ולא כחסר ולא מידה. בדין ערב, בסופו של דבר, הכסף מגיע באמת, זאת אומרת, למרות שההנאה לא הגיעה לידו, זאת אומרת, הערב, סליחה, מי שחסר את הממון הוא זה שקנה. את מי קנה את מחויבותו של הערב? זה הבן אדם שהלווה את הכסף, אז הוא שילם כסף בשביל לקנות את זה. אבל אצלנו, האדם שקנה את האישה לא הוציא אגורה. איך אפשר ללמוד את זה מדין ערב? לא כחסר ולא מידה. אומרת הגמרא, עבד כנעני יוכיח. זה לא כחסר ממונה וכקני נפשי. ועבד כנעני הוא לא חיסר שום דבר, ובכל זאת הוא קנה. אומרת הגמרא, מי דמי? גם לעבד כנעני אפשר לדמות את זה, למה? אתם אך דקמקני כקני, אך היית את הקמקנה נפשה, ולא כקני, אבל לא מידה. כן? ערב יוכיח, אבל גם דלא קמתי הנאה לידי משעבד נפשי. עד כאן. בקיצור, בלי להסתבך בלשון הגמרא, הנקודה היא כזאת. בדין ערב, אנחנו לומדים שהאישה, למרות שהיא לא מקבלת כסף, תתן מנה לפלוני ויקדש אני לך. אז האישה לא קיבלה כסף ובכל זאת היא יכולה להשתעבד. מדין עבד כנעני לומדים שהבעל לא נתן כסף ובכל זאת הוא יכול לקדש את האישה. דין שניהם אומר, גם הבעל לא נתן כסף, גם האישה לא קיבלה כסף, ובכל זאת היא מתקדשת לו. אתם רואים את ההתחה המושגית, זה ממש הבניה מושגית. בדין ערב אני לומד, כן, שהאישה יכולה להיכנות למרות שהיא לא קיבלה כלום. בדין עבד כנעני אני לומד שהבעל יכול לקנות למרות שהוא לא שילם כלום. דין שניהם זה כאשר הבעל לא משלם והאישה לא מקבלת. אני מתיך את שני המלמדים שלי ואני יוצר את דין שניהם. אם תזכרו, מה זה ההתחה? ההתחה היא תמיד של תכונות שמפריעות לעניין. זוכרים את המעורבות של הרוח, נגיד בזורה וזורק. מה למדתי מזורה? מזורה למדתי שלמרות שיש מעורבות של רוח, והיה מקום להגיד שלא יהיו חייבים פה, מזורה אני לומד שמעורבות של רוח לא פותרת. נכון? תמיד כשאני מתיך תכונות, אני תמיד מתיך תכונות שהן תכונות בעייתיות מבחינת התוצאה. ואני מראה שלמרות שהתכונה הזאת יכלה להיות בעייתית, רואים באחד האבות שהיא לא בעייתית. נחזור אלינו. בדין ערב מה אנחנו לומדים? למרות שהאישה לא קיבלה שום דבר, תן מנה לפלוני ויקדש אני לך. האישה לא קיבלה שום דבר, ומישהו אחר קיבל. היה מקום להגיד, זה מפריע לקידושין, הרי בקידושין צריך שהאישה תקבל משהו. בדין ערב לומדים שזה שהאישה לא מקבלת, זה לא מפריע. ממש כמו המעורבות של הרוח. למרות שיש מעורבות של רוח, זה לא מפריע. אז גם פה אותו דבר. אומרת הגמרא, בדין עבד כנעני, לומדים שלמרות שהבעל לא נתן, זה לא מפריע. זה עדיין יכול להיות קידושין. דין שניהם מחבר את שניהם. אני לוקח את המאפיין של ערב שהאישה לא קיבלה, את המאפיין של עבד כנעני שהבעל לא נתן, עכשיו אני יוצר מכניזם שבו הבעל לא נותן והאישה לא מקבלת, ובכל זאת היא תהיה מקודשת. זה פלא פלאים, הרי זה לרוקן את מושג הקידושין, את ההגדרה הכי בסיסית של קידושין מכל תוכן. בקידושין מה נדרש? שהבעל ייתן ושהאישה תקבל. זה ההגדרה של פעולת קידושין, כל ילד לומד את זה בתחילת מסרת קידושין, נכון? קידושין כסף פירושו שהבעל ייתן והאישה תקבל. מה לומדים מכאן? אנחנו מפרקים את זה מכל התכנים הרלוונטיים. זה שהאישה מקבלת לא נורא, אם היא לא מקבלת לא נורא. זה שהבעל לא נותן, גם לא נורא. אז מה נשאר? אז לא נשאר כלום. לא הבעל נותן, לא האישה מקבלת, נשאר לו בלי כלום. אז עכשיו אולי אפשר גם לקדש אישה על ידי זה שאני עומד על רגל אחת. או לא יודע מה, שאני שורק לעצמי את שיר שני חברים יצאו לדרך. גם שם, האישה לא קיבלה כלום, אני לא נתתי כלום, ואין שום בעיה, האישה מקודשת, בעצם לא צריך כלום בשביל לקדש אישה. תעשה מה שאתה רוצה. זה הרי אבסורד גמור, נכון? איך העסק הזה עובד? עכשיו תראו את ההמשך. זה, ההמשך הוא בכלל מופרע. ביי רבה, מקרה רביעי. אז ראינו את דין ערב, שבו האישה לא מקבלת, את דין עבד כנעני שבו הבעל לא נותן, את דין שניהם שבו לא האישה מקבלת ולא הבעל נותן. זה המקרה השלישי היה. מקרה רביעי, באי רבה, הילך מנה ואקדש אני לך. זה כבר ממש מפיל אותי לרצפה. ובאה האישה ואומרת לבעל, קח כסף ממני, ובזה אני אהיה מקודשת לך. זה כבר ההפך הגמור מכל הדרישות הבסיסיות בהלכות קידושין. סוגיה הזו הוא מסוגיה מופרעת. אני רואה שמי שכתב אותה היה על סמים. פשוט יש הגדרה בסיסית של קידושין, אנחנו מפרקים את ההגדרה הזאת, מרוקנים אותה לחלוטין מתוכן, ואחרי שרוקנו את זה לגמרי מתוכן, הכל נשאר בסדר, יש קידושין.
לפי זה יוצא שמה שעושים היום, שהאישה נותנת טבעת לבעל בתחת החופה, זה עובד.
נכון. לכאורה כן, נגיע לזה בסוף, אבל לכאורה כן. כל מה שכולם רבים היום, מה זאת אומרת? הרי הבעל צריך לקדש את האישה, לא האישה לוקחת את הבעל. אחרת זה לא קידושין. אם האישה נותנת את הבעל לבעל, זה פוסל את הקידושין. פוסל הכוונה מבטא, לא פוסל מדרבנן. זה בכלל לא קידושין. הנה תראו, בגמרא כתוב לא ככה. היי לך מנה, כך מנה, ובזה אני אהיה אשתך. נגד כל הקונספט של קידושין. עכשיו פה זה לא רק שהאישה לא מקבלת והבעל לא נותן, פה האישה היא הנותנת, זה כבר הפוך מקידושין, לא שאין פה קידושין, זה הפוך מקידושין. זה אימת כל רב מקדש, כן? תמיד כל רב מקדש הולך לזוגות ככה לא מחויבים להלכה, או יותר מדי פמיניסטים, הוא תמיד, הוא לא יודע מה לעשות עכשיו, הוא הרי יודע שמעוד רגע ינחת עליו הבקשה של האישה לתת את הבעל לבעל. מה עושים עם זה? כי מבחינת הקידושין צריך לתמרן איכשהו לעשות את זה באופן שזה לא יערוס את הקידושין. הנה, אין שום בעיה, הגמרא פה אומר, זה בסדר גמור. פמיניזם מן התורה מנין? קידושין בדף זין עמוד א'. אוקיי, האישה, עכשיו זה לא שניהם מחליפים טבעות, רק האישה נותנת טבעת. רק האישה. לא, אז זה לא כל כך פשוט. אז רבא אומר, אם ככה, לכאורה צריך להיות, שימו לב, איך זה מוצג פה? פה זה לא מוצג כמאמרה, נכון? ביי רבה, מה זה? זה קושייה. בעצם רבה, מה שהוא עושה, הוא מביא את זה עד אבסורדו. הוא בעצם אומר, תראה, אתה רוקנת לגמרי את מושג הקידושין מתוכן, נכון? הלכת איתי שלב אחרי שלב, ויתרת על זה שהאישה תקבל כסף, אחרי זה ויתרת על זה שהבעל ייתן, אחרי זה ויתרת על שניהם ביחד, נשארת עם משהו שלא הבעל נותן, לא האישה מקבלת. אומר רבא, טוב, אז הוויתור הבא צריך להיות שבכלל האישה גם יכולה לתת לבעל, מה הבעיה? עכשיו, איך זה קשור למה שהיה למעלה? האם אפשר לראות בזה המשך של מה שהיה למעלה? אני אטען שכן. כרגע בינתיים נראה שהוא סתם צוחק עליהם. לא איזושהי השלכה של מה שקרה שם, הוא רק אומר להם, שהוא, הצעד הבא יהיה, ובכלל האישה תיתן לבעל, והיא גם תהיה מקודשת.
כל דבר שיוצר הנאה.
מה?
כל דבר שיוצר הנאה, מצד האישה.
לא, איזה הנאה זה יוצר? אני נותן לה, היא נותנת לי את הכסף. איזה הנאה היא קיבלה?
לפעמים אתה נותן לאנשים דבר, ואתה מתרגש מזה שהם מקבלים את הדבר הזה, כי אתה
נאמר... אתה מתרגש מזה שהם מקבלים. מה יש להתרגש מזה שאני מקבל מתנה? בטח שאני מקבל מתנה, למה שאני לא אקבל?
אם אני נותן לאיזה רב נורא גדול משהו...
לא, רב נורא גדול זה משהו אחר. רב נורא גדול עוד רגע נגיע, זה השורה הבאה בגמרא. דבר על אדם רגיל. עוד מעט נראה. אומרת הגמרא, אמר מרזותא משמיד רב פאפא מקודשת, מדהים. רב פאפא שאל שאלה שנראית כמו איזושהי התרסה, הבאה לאבסורד. הוא שואל את זה כאילו בתמימות. תגיד, מה יהיה הדין בזה? כשהסאבטקסט, אני הייתי חושב, שהסאבטקסט זה שהוא צוחק עליהם. כלומר, מה אתם רוצים? הרוקנתם את זה מתוכן. בא מרזותא משמי דרב פאפא, הוא אומר, מה אתה רוצה? מקודשת, אתה צודק. הריקון הגיע עד הסוף אמר, לא נשאר כלום מהלכות קידושין. זה כבר מדהים. אמר להם, כן?
אבל כל הלימודים עד עכשיו הביאו הוכחות.
מה?
או כאילו, אני אומר, כל השאלות עד עכשיו, הגמרא הביאה הוכחות.
נכון.
או זה בלי הוכחה.
שאלה מצוינת. זה בדיוק מה שאני הערתי קודם. שעל פניו נראה שמה שרבא שואל, לא באמת ממשיך את מה שקרה שם. האם הוא יכול לבנות את הציור שלו מתוך האבן קטני, שניהם ובדין הרב? לא נראה, אז לפחות הגמרא לא בונה את זה. אלא מה? הוא אומר, אתה סתם רוקמת את הקידושים מתוכן, אז בוא נלך כבר עד הסוף, שהאישה תיתן את הבעת לבעל. נכון? זה לכאורה, הוא סתם צוחק עליהם.
אבל אם לא צריך, הרב, אם לא צריך שהאישה תיתן, ואם לא צריך שהבעל ייתן, אז למה לא?
אז אני אומר, אז מה קורה אם שריקת שני חברים יצאו לדרך? גם זה קידושין? לא צריך שהבעל ייתן, לא צריך שהאישה תקבל, הכל בסדר. האם, לא יודע מה, זאת אומרת, לזמזם לעצמי בבית, אולי בזה אני יכול לקדש אישה באוסטרליה, כי אני מזמזם לעצמי בבית.
אבל לא, אבל פה האישה אומרת איזשהו... היא אומרת שבוא תיקח את זה ואני תתקדש.
אז מה אם היא אומרת? אז היא יכולה להגיד עד מחר. ואם היא תגיד לי לזמזם, אז מה?
לא, אבל יש קשר, זה לא סתם מזמזם באוויר. יש...
היא אמרה לי תזמזם. היא אמרה לי תזמזם או שאני אומר שאני מזמזם ומקדש אותה בזה. אז מה? איך את איסי? אז יש פעולה שהיא לא קידושין? תגיד לי פעולה אחת שהיא לא קידושין. בשביל מה צריך את מסכת קידושין? כל מסכת קידושין עוסקת בשאלה איך מקדשים אישה ואיך לא מקדשים אישה. זרוק את המסכת הזאת לפח. כל פעולה שאתה עושה היא קידושין. כי הרי לא צריך שהבעל ייתן, לא צריך שהאישה תקבל, הכל בסדר. רק הם יגידו אחד לשני שבפעולה הזאת אנחנו מתקדשים. בסדר, יגידו. אבל לא צריך לעשות שום דבר. אין שום כלל שמגביל את עשיית הקידושין. כל דבר שאתה עושה זה קידושין. זה לא יעלה על הדעת דבר כזה. אז אני הייתי אומר,
לסור את פנה ותגיד
אחד,
כן? שיש לו מתן כסף, אפילו מכאן לשם, משם.
למה שיהיה מתן כסף? למה שיהיה מתן כסף?
כי בקידושין לומדים שבקיחת
כסף. בקידושין גם לומדים שהבעל ייתן את הכסף. אז מה? אתה מוותר על מה שלומדים בקידושין, אז תוותר עד הסוף. לכאורה זה מה שרבא אומר, אבל אני הייתי מצפה שיגידו לרבא, אל תבלבל את המוח, אנחנו לא מגיעים כל כך רחוק. עונה לו מרזותא משמיד רב פאפא מקודשת, לא, אז אפילו ספק, מקודשת, הכל בסדר. במילים אחרות רוקנת הכל, והנה חינמי. עכשיו תראו, זה לא נגמר, זה ממשיך. אמר לרבא אשי למרזותא, אם כן אבי לנכסים שיש להם אחריות, מקנים עם נכסים שאין להם אחריות. וענני פחתנן. נכסים שאין להם אחריות, מקנים עם נכסים שיש להם אחריות, בכסף, בשטר ובחזקה. מה זאת אומרת? איך אפשר לקנות אישה יחד עם קניית כסף? הרי הבעל בעצם קונה את הכסף, ואגב הכסף הוא קונה את האישה. עכשיו, האישה נחשבת כמו קרקע, כמו נכסים שיש להם אחריות, והכסף הוא נכסים שאין להם אחריות. כשאני במקח וממכר, כשאני מוכר מטלטלין ושדה, אני צריך, הקונה צריך לקנות את השדה, ואגב השדה הוא קונה את המטלטלין, ולא הפוך. הוא לא יכול לקנות את המטלטלין, ואגב המטלטלין לקנות את השדה. אז אומר הבאשי למר זוטרה, אם אתה היית צודק, שהאישה יכולה לתת כסף לבעל, ובכך היא תתקדש לו, יוצא שהיא נתנה לו את המטלטלין, את הכסף, ואגב הכסף, או את הטבעת, ואגב הטבעת היא עצמה, שהיא נכסים שיש בהם אחריות, נקנית לבעל. את זה לא שמענו. בדיני קניינים צריך לקנות את הנכסים שיש להם אחריות, ואגבם את המטלטלין. ופה זה עובד הפוך. עכשיו שימו לב, מה קשה לו? הוא לא מתרגש מזה שלא מתקיים פה שום בדל מהלכות קידושין. אתם מבינים? לא מפריע לו. מה שמפריע לו זה לא מסתדר לי עם הלכות קניינים. זה הכל. בעיה טכנית לגמרי. ואת אין לו בעיה בהלכות קידושין. יש לו בעיה בהלכות קניינים. אז תשימו לב, גם הקושייה היא לא מה שהיינו מצפים. אני הייתי מצפה שהקושייה תגיד, נפלת על השכל? אין, לא נשאר כלום מהלכות קידושין. לא, הוא לא מוטרד מהלכות קידושין בכלל. זאת אומרת, דה לך, בהלכות קניינים, בשדות וזה, הרי אישה הוקשה לשדה, קונים אישה כמו שקונים שדה. בשדה זה לא עובד ככה. כיוון שבשדה צריך לקנות את השדה, ואגבו לקנות את המטלטלין, ולא הפוך. ופה אתה עושה הפוך. תיאורטית, אם הייתי קונה את האישה, ואגב האישה הייתי קונה את הכסף או את הטבעת, זה היה בסדר.
עובד.
אז הוא אומר לו, עכשיו הוא עונה לו, אמר לי, מי סברת דאמרה לי, אגב, לא מדובר פה בקניין אגב, הכה באדם חשוב עסקינן, דבאי הנאה דכמקבל מתנה מינה, גמרה ומיקנה לי נפשה. עכשיו הגענו לרב הגדול ששאלתם קודם. מה זאת אומרת? עכשיו עושים מוקימתה. מה אומרת? מדובר במצב שהאישה באה ורוצה להתקדש לאדם חשוב. מה ההבדל? מה קורה באדם חשוב? כשאדם חשוב נותן לי מתנה, כן? או אני, סליחה, שאני נותן מתנה לאדם החשוב, אני קיבלתי מזה משהו. הראיתי שהוא כאילו חבר שלי, כן? אני הולך ונותן מתנה לנשיא ארצות הברית. אז כמובן שאני אעשה איתו מיד סלפי ואני אצלם את זה שנתתי לו מתנה ואני אתגאה בעיני כל החברים שלי. למה? יש פה איזשהו אדם חשוב שהראה יחס אליי, הוא חבר שלי. אז אני קיבלתי ממנו משהו. בהנאה הזאת היא מתקדשת. או במילים אחרות, היי לך מנה ויקדש אני לך, היא לא מקודשת. היא פרה, אבל זה ברור, זה שטויות. היא לא יכולה להיות מקודשת. רק אם הוא אדם חשוב. כי באדם חשוב, כשהיא נותנת לו את המתנה, בעצם בזה היא מקבלת ממנו הכרה, או הכשבה. ובהנאה הזאת היא מקודשת. זה הנאה של איזה קידושי הנאה רגילים, הוא בעצם נתן לה הנאה, ובזה היא קידשה, הוא קידש אותה. איזה הנאה הוא נתן לה? ההנאה הזאת שהאדם חשוב קיבל ממנה מתנה, זה לא משנה, זה כמו ריקוד לפניי, או כמו כל הנאה אחרת. ואז בעצם זה הופך להיות משהו שהוא אין בו הרבה חידוש. לא קשור לסוגיה שלנו בכל מקרה, אוקיי? אז זה בעצם לא באמת רב הרוקן לגמרי דיני קידושין. זה לא שבדיני קידושין העסק הזה עובד, ככה לכאורה. וככה לומדים בדרך כלל, ככה כל הפוסקים לומדים, ככה תשאלו כל אחד שתשאלו אותו היום, זה מה שהוא יגיד לכם. ואני טוען שכולם טועים. ומתוך המבנה של הסוגיה אני אראה לכם את זה. לא רק שאני אראה לכם, אלא אני אראה לכם גם בשיטת ראשונים, שזה מופיע. אבל בשביל לעשות את הדבר הזה, אני רוצה לעבור שוב על הסוגיה, אבל הפעם עם איורים. נעשה קומיקס על הסוגיה. אבל קומיקס לפי יכולותיי הדלות, אל תצפו להרבה. אז בואו נתחיל. אני עכשיו הולך לעשות ייצוג גרפי של כל הפעולות האלה, בסדר? בקידושים רגילים, הדבר הראשון זה קידושים רגילים. כן? קידושים רגילים, א', הבעל נותן כסף לאישה, זה החץ הרציף, אתם רואים? הבעל נותן כסף לאישה, החץ הבדיד, הקטוע, זה שהאישה מתקדשת או מוסרת את עצמה לבעל. זה כמו קניין רגיל, כשאני קונה שדה, אני משלם לבעל השדה, ובעל השדה נותן לי את השדה. אז החץ הרציף, החץ הזה, זה העברת הכסף, והחץ המקווקו, זה החזרת הסחורה תמורת הכסף. במקרה של קידושין, הסחורה זה האישה. ושוב פעם, אל תלמדו מזה שלקנות אישה, זה קניין של סחורה. לא נכון, כתבתי איזה מאמר מפוצל, אבל טעות גדולה, לא נכון. אבל מבחינת המכניזם זה עובד כך, אני נותן לה כסף, והיא מקנה את עצמה אליי, הכוונה מתקדשת אליי. כשאומרים מקנה את עצמה, הכוונה מתקדשת. אוקיי? אז זה הסימול של קידושים רגילים, זה דיני קידושין הרגילים. עכשיו, מה קורה כשאני עושה קידושין על ידי שליח? אז בא, האישה רוצה, זאת אומרת, הפלוני הזה הוא שלוחו של אלמוני, והוא נותן כסף לאישה, אתם רואים, החץ הרציף זה העברת הכסף, אז פלוני נותן כסף לאישה, והאישה מתקדשת לאלמוני, אתם רואים? זאת אומרת, הכסף שהיא מקבלת זה מפלוני, והיא מתקדשת לאלמוני, עכשיו תשימו לב, זה לא דין ערב, זה לא דין עבד כנעני, זה לא דין שניהם וזה לא כלום, זה פשוט קידושין על ידי שליח, נכון? יש דין שליחות בקידושין, תחילת פרק שני של קידושין, האישה מתקדשת, האיש מקדש בו ובשלוחו, האישה מתקדשת בו ובשלוחה, אוקיי? אז פה מדובר על שלוחו של הבעל, הבעל זה אלמוני, פלוני מתמנה להיות שליח, אתם רואים את החץ השמן הזה, זה מינוי של שליח, אלמוני ממנה את פלוני להיות שליח, פלוני נותן את הכסף לאישה, ובכך האישה מתקדשת למשלח, לאלמוני. וזה אין חידוש מעבר לדיני שליחות, למה לא? כי דיני שליחות אומרים לי, שברגע שמיניתי את פלוני להיות שליח, פלוני הוא בעצם אני, הוא ידיע ארוכה, ולכן הכסף שפלוני נותן, זה כאילו שאני נתתי. אז אתם רואים שבעצם, הציור שקורה פה, הציור של קידושין זה בעצם הציור שקורה פה, זה הציור הרגיל, בסדר? זה הציור הרגיל, ציור של קידושין. בקידושין על ידי תנאי זה בעצם אותו, על ידי שליח זה בעצם אותו ציור. הקבל, תכניסו לתוכו איזשהו עיגול קטן של שליח שנותן את הכסף. אבל שליח מזוהה עם הבעל, כי הוא מינה אותו כשליח. אז זה לא, בזה אין חידוש, אוקיי?
הרב,
בשליח.
בשליח. הכסף לא צריך לבוא מהמשלח? בכלל אין קשר?
יש, כן. המשלח נותן כסף לשליח, השליח נותן את הכסף לאישה, ובזה האישה מתקדשת למשלח.
אז זה תמיד בשליח, תמיד מכספו של המשלח?
כן. בסדר? אז זה דין שליח רגיל, בזה אין הרבה חידוש. דין ערב. תן מנה לפלוני, אלמוני נותן מנה לפלוני, ואקדש אני לך. אתם רואים, החץ המקווקו, האישה מתקדשת לנותן הכסף. אלמוני נותן כסף לפלוני, והאישה מתקדשת לאלמוני. זה דין ערב. איך זה מתייחס לדין קידושין הרגיל? אז בואו נעשה תרגיל קטן. דין קידושין הרגיל בעצם, זה כאשר החץ הזה פונה לאישה, נכון?
כן.
פלוני בצד. דין קידושין הרגיל זה כשהחץ הזה פונה מאלמוני אל האישה. ואז האישה מתקדשת אליו. מה מלמד אותי דין ערב? אני עובר לפורמליזם. מה מלמד אותי דין ערב? שאני יכול לקחת את ראש החץ, ולהזיז אותו בכיוון של אדם אחר. אוקיי? תחשבו על ציור שפה יש חץ. פה יש חץ שהולך מאלמוני לאישה, ואני עכשיו לוקח את ראש החץ, ומעביר אותו לכיוון של פלוני. דין ערב מלמד, שמותר לי להזיז את ראש החץ, כלפי אדם אחר. אוקיי? זה דין ערב. השפה, בייצוג הגרפי, דין ערב פירושו הזזה של ראש החץ, לא של זנבו, של ראש החץ. אוקיי?
זה לא טובת הנאה פה?
מה? לא, אני לא נכנס עכשיו למכניזם. בלי הסברים. אני אומר, מה זה עושה? מה קורה שם? מה המכניזם? המכניזם הוא להזיז את ראש החץ מהאישה אל פלוני, למישהו אחר. בסדר? כאן קיבלנו את דין ערב. מה זה דין עבד כנעני? מה עושים כאן? הילך מנה והתקדשי לפלוני, כן? כן, לאלמוני במקרה הזה. אצלי אלמוני זה תמיד הבעל, לכן אני, הסינכרון הוא שאלמוני הוא תמיד הבעל. בסדר? עכשיו, מי מנה, הילך מנה והתקדשי לפלוני, אצלי פלוני זה אלמוני, לא משנה, אז הוא נותן למנה, הילך מנה, והתקדשי לאלמוני. זה דין עבד כנעני. בשפה הגרפית, מה קורה כאן?
הפוך מערב, לא?
מה זאת אומרת הפוך? מה אנחנו עושים? תחשבו על קידושים רגילים, עזבו את ערב, תחשבו על קידושים רגילים. בקידושים רגילים מה קורה? החץ הזה יוצא מאלמוני אל האישה, נכון?
כן.
מה עושה דין עבד כנעני?
עושה מישהו אחר לאישה.
מזיז את זנב החץ. מסכימים?
כן.
אם דין ערב הזיז את ראש החץ, דין עבד כנעני מזיז את זנב החץ. מסכימים?
כן.
זאת אומרת, החץ הזה עבר מאלמוני לאישה, כאשר אני אומר, מקידושים רגילים אני עובר לדין עבד כנעני, פירוש הדבר, אני לוקח את זנב החץ ומעביר אותו למישהו אחר, הוא יצא עכשיו ממישהו אחר, לא מהבעל. מסכימים?
כן.
יפה. עכשיו, הסתכלו על הקשר בין זה לבין שליח. הציור של שליח נראה בדיוק אותו דבר, נכון? חוץ מדבר אחד, שפה הופיע חץ שמן, מאלמוני לפלוני, זוכרים?
כן, הפוך אותו להיות...
מינוי השליחות, כי כן. פה הוא לא מינה אותו כשליח, אוקיי? האמת שיש ראשונים שרוצים לטעון שכן יש פה מינוי שליחות, זה מחלוקות, אבל כרגע אני לא נכנס לזה. נגיד שהוא לא מינה אותו לשליח, מה עוד הבדל, כמו שהעירו קודם, שהכסף שניתן פה הוא כסף של פלוני, לא של אלמוני. בשליחות, הכסף הרי הוא כסף של אלמוני. הוא מוסר את הכסף לפלוני השליח, ופלוני השליח נותן את הכסף לאישה. אבל זה לא כסף של פלוני, זה כסף של הבעל.
פה זה של אלמוני.
פה, הקידושים נעשים על ידי כספו של פלוני. מהבעל לא יצא כלום. מהבעל לא יצא כסף בכלל. זה כסף של פלוני. אוקיי? זה החידוש של דין עבד כנעני. אפילו אם היה פה מינוי שליחות, אמרתי, יש ראשונים שטוענים שהיה פה מינוי שליחות, אז תשאלו, אז מה החידוש בדין עבד כנעני? אנחנו יודעים, יש שליחות בתורה. אם אתה ממנה מישהו כשליח, הוא יכול לפעול בשמך. איזה חידוש יש בדין עבד כנעני, אם אנחנו יודעים כבר דין שליחות? התשובה, החידוש הוא שזה יכול להיעשות מכספו של השליח. בדין שליחות הרגיל, השליח לוקח את הכסף של המשלח ומקדש את האישה עבורו. דין עבד כנעני מלמד שזה יכול להיעשות מכספו של השליח, או במילים אחרות, מי שעושה פה את פעולת הקידושין זה השליח, זה לא המשלח.
בסדר,
אתה שומע?
ועבד כנעני לא יכול להיות כסף. ועבד בכלל לא יכול להיות כסף.
בדיוק בגלל זה זה קורה. בדיוק בגלל זה יש חידוש בדין עבד כנעני, כי אי אפשר אחרת, לעבד כנעני אין כסף. הדרך היחידה לשחרר את העבד כנעני זה שמישהו אחר ישלם עבורו. רק שאם זה מועיל בדין עבד כנעני, לומדים מזה שזה גם יועיל בקידושין.
זה חידוש גדול מאוד.
חידוש גדול מאוד, אבל זה החידוש של הגמרא.
אוקיי.
בסדר? אז בעצם הזזת הזנב של החץ, משמעותה שהפלוני עושה את הפעולה במקום אלמוני. הוא נותן כסף וזה כסף שלו. זאת המשמעות האמיתית של הזזת זנב החץ. במקרה של השליחות, אין שום בעיה. ברגע שמיניתי שליחות, ברגע ש... מיניתי שליח, רואים פה, זה הציור של השליח. אז פה אין חידוש, הכסף עובר מאלמוני לפלוני, מיניתי אותו כשליח, אז בעצם אני עכשיו עומד פה, אני זה אלמוני. אני עומד פה עם הכסף שלי, ונותן לאישה כסף. מה הבעיה? זה קידושים רגילים. אחרי שאני יודע את דין שליחות, זה סתם קידושים רגילים. וזה אין חידוש. פה יש חידוש גדול. הזזתי את זנב החץ. אוקיי? זנב החץ עכשיו הוא במקום מאלמוני, עובר לפלוני. הלאה, דין שניהם, מה קורה בדין שניהם? שימו לב מה אני עושה. אני מתחיל ממצב של קידושין רגילים, נכון? אז החץ הזה הולך מאלמוני לאישה, מסכימים?
כן.
החץ הזה הולך מאלמוני לאישה. מה הדבר הראשון שאני עושה? לוקח את הזנב שלו, מעלה אותו לפה. ואז קיבלתי את דין עבד כנעני. אחרי זה אני לוקח את הראש של החץ ומעביר אותו לפה. בזכות מה אני יכול לעשות את זה?
חוזה עבדורי.
בזכות דין ערב. מתחרב משמעותו הזזת ראש החץ. נכון? וכך קיבלתי, הדין שניהם. אגב, שימו לב, זה לא קומוטטיבי, זה לא חבורה אבלית, מי שמכיר במתמטיקה. אם הייתי עושה הפוך, תחשבו על החץ הוא נמצא פה, בסדר? עכשיו אני מתחיל עם הזזת ראש החץ, לא מתחיל עם הזנם, מתחיל עם הראש. אז אני מגיע לחץ שיוצא מאלמוני לפלוני, נכון? עכשיו אני מזיז את הזנב, אז אני אקבל פה חץ שהולך מהאישה לפלוני. מבינים? אני לא אקבל את התמונה הזאת, אני אקבל תמונה רביעית שעליה הגמרא בכלל לא מדברת. חץ שהולך מהאישה לפלוני, היא נותנת כסף לפלוני, ובזה היא מתקדשת לאלמוני. מסכימים?
כן. זה עוד אופציה על השלוש האופציות האלה.
בדיוק. זאת אומרת, אם אני לוקח עכשיו, אני רואה את זה כהבניה מושגית, ואני לוקח שני אבני הבניין היסודיות שלי, זה דין ערב ודין עבד כנעני. עכשיו, אני יכול להרכיב אותם בשתי צורות שונות. אני יכול להגיד שאני עושה קודם את דין ערב ואחרי זה דין עבד כנעני, אני יכול להגיד שאני קודם עושה את דין עבד כנעני ואחרי זה את דין ערב. התוצאות תהיינה שונות. מה שהגמרא קוראת דין שניהם, זה כאשר הפעלתי את דין עבד כנעני קודם, ואחרי זה הפעלתי את דין ערב. אם הייתי עושה קודם את דין ערב ואחרי זה דין עבד כנעני, הייתי מקבל תמונה של חץ שהולך מהאישה אל פלוני.
ולמה זה לא יכול לעבוד?
לא אמרתי זה לא יכול לעבוד, אני טוען זה כן יכול לעבוד.
אז כן.
אני טוען להלכה, שאם עושים את זה, האישה מקודשת. למה? כי אני טוען שבעצם מה שעומד מאחורי הגמרא הזאת, לא מאחורי, זה כתוב בה, זאת הבניה מושגית. הבניה מושגית פירוש הדבר, וכאן אני צריך, אני לא יכול להיכנס לפרטים, אבל מי שיוצא יכול לקרוא את זה, הטענה שלי זה שיש פה בעצם חבורה של ייצוגים. ואני טוען את הטענה הבאה. אנחנו מתחילים מהציור של קידושין רגילים. זה הציור הבסיסי. בסדר? ובצד עומד לו איזשהו פלוני שהוא לא משחק במגרש בינתיים. ועכשיו אנחנו מתחילים לעשות הזזות. אתם יודעים מה? אני בעצם יכול להגיע לזה. זה פשוט קובץ מהספר שכתבנו על סינתזה של מושגים, חשיבה סינתטית. אז העתקתי לפה את החלק הרלוונטי. שנייה אחת, אני פשוט רוצה להגיע לסרטוטים. הנה זה דין שניהם, אוקיי? בן מנה לפלוני, ואקדש אני לא. רואים? פלוני פה זה אלמוני, כן? ותן מנה לזה, ואני אקדש למי שקיבל את המנה. זה דין שניהם. ופה אני מראה שזה בעצם הבניה מושגית, אם תיקחו את דין ערב ודין עבד כנעני, ותיקחו את המאפיין אלפא 1 שנמצא בו, ואת אלפא 2 שנמצא פה, ותוסיפו את שניהם לפה. כן, אלפא 1 לא נמצא פה וכן נמצא פה, אלפא 2 לא נמצא פה וכן נמצא פה. לוקחים את שני המאפיינים, את זה שלא נמצא בזה ואת זה שלא נמצא בזה, ומתיחים אותם למושג שלישי. זה בעצם הבניה מושגית. זה הבניה סימטרית, אגב, אבל זה אני כבר לא נכנס לזה, יש הבניה פה סימטרית. עכשיו, הנה, זה תורת החבורות. אנחנו מתחילים מזה, רואים את הציור? זה הציור של קידושין רגילים. הכסף הולך מאלמוני לאישה, והאישה מתקדשת תמורת הכסף. פה בצד עומד איזה פלוני שאני רק מצייר אותו בשביל שלמות התמונה. איך אני מקבל את דין ערב? על ידי הזזת ראש החץ. תן מנה לפלוני ויקדש אני לך. דין עבד כנעני זה הזזת זנב החץ. נכון? אז עכשיו אני יכול לתאר את הפעולות של הקידושין כחבורה, מה שנקרא חבורה מתמטית. חבורה מתמטית, פירוש הדבר, יש אלמנט בסיס, זה האלמנט הזה, ויש פעולות יסודיות, פעולות סימטריה זה נקרא, יש פעולות יסודיות שאני מפעיל על איבר הבסיס. הפעולות היסודיות הן הזזת הזנב של החץ והזזת הראש של החץ. והטענה שלי שזאת חבורה. המאפיין של חבורה זה שכל הרכבה של הפעולות תהיה שייכת לחבורה. חבורה צריכה להיות סגורה, זה אחת התכונות של חבורה מתמטית. זה אומר שכל הרכבה של הפעולות, בכל צורה שאני אעשה, היא תהיה שייכת לחבורה. פירוש הדבר, היא תהיה קידושין תקפים, כי זה חבורת הייצוגים של פעולות קידושין. ואז הטענה שלי היא הטענה הבאה, שאם זאת פעולת הקידושין הבסיסית, דין ערב אומר לי שכל דבר, שאם אני אזיז את הזנב של החץ, סליחה, דין ערב זה להזיז את הראש של החץ, אז הזזת ראש החץ לא משנה את הדין. אם הפעולה היסודית הייתה פעולה תקפה בקידושין, אם תזיז את ראש החץ לכיוון אחר, נשארת עדיין עם פעולה תקפה בקידושין. עבד כנעני מלמד אותי, שאם התחלתי עם פעולה תקפה בקידושין, ואני מזיז את זנב החץ, מה שקיבלתי הוא עדיין פעולה תקפה בקידושין. ועכשיו אני אומר, כל ההרכבות, להזיז את הזנב, להזיז את הראש, אחרי זה להזיז עוד פעם את הראש, להזיז עוד פעם את הזנב, עוד פעם את הזנב, עוד פעם את הזנב, עוד פעם את הראש, בכל סדר שלא תרצו, כל תוצאה שתתקבל כאן, תהיה פעולה תקפה של קידושין. זה הטענה שלי. עכשיו תראו דבר יפה. דין שניהם, זה כבר הסברתי. זה דין עבד כנעני, הראיתי את דין ערב, ועכשיו אני מראה לכם את דין שניהם. איך דין שניהם עובד? אני מתחיל מקידושין רגילים, מפעיל טרנספורמציה של עבד כנעני, מקבל את דין עבד כנעני, אז עשה את הזנב, רואים? הזזתי את הזנב, על הדבר הזה אני מזיז טרנספורמציה של ערב. ומה שקיבלתי זה זה. אז עזת ראש החץ, קיבלתי את דין שניהם. זה הפעלת עבד כנעני ואחרי זה הפעלת ערב.
הרב, יש... הרב.
כן?
יש משהו בסיסי שאני לא מבין בסוגיה.
כן?
כל הלימודים האלו, זה מה, זה גזרת הכתור, או שזה...
זה מה שאני אומר, זה לוגיקה שהיא לוגיקה של התלמוד, הבנייה מושגית היא כלי לוגי שאפשר להשתמש בו בכל מקום, לא צריך גזרת כתוב בשביל זה. אם יש לך שני אבני בניין, כל הרכבה שלהם בכל צורה, זאת המתמטיקה של כל התחום הזה של הבנייה מושגית. התחום של הבנייה מושגית הוא בעצם תורת החבורות, זה הכל, תורת החבורות בהלכה. ואני עשיתי פה הוכחה לכל מיני משפטים בתורת החבורות, והראיתי איך שזה מיישב, זה מבנה פנטסטי, זה מיישב מלא קושיות, זה לא יאומן איך העסק הזה עובד. עצם ההנחה שמדובר פה בהבנייה מושגית ושזאת חבורה. אז תראו דוגמה ראשונה, זה דין שניהם, הפעלתי טרנספורמציה של דין ערב על דין, זאת אומרת, התחלתי עם טרנספורמציה של דין עבד כנעני, התחלתי מזה, אתם רואים את החץ השחור שיורד למטה? חץ השחור שיורד למטה פירושו, לקחתי את המקרה הזה, הזזתי את הזנב של החץ, קיבלתי את זה. נכון? זה דין עבד כנעני. עכשיו אני על זה מפעיל את דין ערב, לא על המקרה הבסיסי, אלא על המקרה הזה, שזה כבר מקרה מורכב. אני מפעיל עליו את דין ערב, שזה אומר להזיז את הראש של החץ לפה. קיבלתי את זה. רואים? טרנספורמציה נוספת, זה דין שניהם. לפי טענתי, אם הייתי עושה את זה בסדר הפוך, הייתי מקבל בעצם אישה שמתקדשת לאלמוני, כשהיא נותנת כסף לפלוני. זה אם הייתי מתחיל מהערב וממשיך בעבד כנעני, לא מתחיל עם עבד כנעני וממשיך עם ערב. זאת חבורה לא קומוטטיבית, הפעולות שנעשות בסדר שונה לא מובילות לאותה תוצאה. חבורה קומוטטיבית נקראת חבורה אבלית, על שם אבל, המתמטיקאי אבל. אז זאת חבורה לא אבלית, אבל היא עדיין חבורה, וכל הפעולות הן פעולות תקפות. עכשיו תראו את הדבר המדהים הבא. פה אני מוכיח כל מיני משפטים. עכשיו, זה דין שניהם ההפוך. אני מתחיל מהמקרה הבסיסי, מפעיל טרנספורמציה ראשונה של ערב, לא של עבד כנעני. הזזתי את הראש של החץ, רואים? קיבלתי את דין ערב. על דין ערב אני מפעיל טרנספורמציה של עבד כנעני, זה הכלי, החץ השחור הבא. מה קיבלתי? דין שניהם ההפוך, לא מופיע בגמרא. אני טוען להלכה שהאישה מקודשת. בגלל שזאת חבורה. ואם זה אמר לגיטימי בחבורה, אז זה פעולת קידושין תקפה.
זה הדוגמה הרביעית.
זאת דוגמה רביעית שלא מופיעה בגמרא.
כן, כן.
לדוגמה הרביעית שכן מופיעה בגמרא. עוד רגע.
רב, הדוגמה הזאת, מי אומר מה פה בעצם? הדוגמה הזאת.
האישה אומרת לאלמוני, אני נותנת מנה לפלוני ואתקדש לך. בסדר? הלאה. עכשיו תראו...
רגע, שנייה, הרב. אז לפי זה, אז כל שכן אם תיתן לו, לא? לפי המקרה הזה של הרב.
תיתן למי?
לבעל, לאלמוני.
עכשיו, אני מגיע. אני מדלג על כל מיני מקרים אחרים. הנה, קידושים מהופכים. שימו לב. טוב, אני, מתמטית זה עם אופרטורים למעלה, לא משנה, אבל אני מתאר את הכל גרפית, בלי מתמטיקה. אוקיי? שימו לב, אנחנו מתחילים עם קידושים רגילים, אז החץ הזה הוא הפוך, נכון? החץ הולך מאלמוני לאישה. אוקיי? שימו לב מה אני עושה עכשיו. לוקח את הראש של החץ לפה, פעולה של דין ערב, אוקיי? עכשיו לוקח את הזנב של החץ, מעביר אותו לפה, זה פעולה של עבד כנעני. ועכשיו לוקח את הראש של החץ עוד פעם בפעולה של ערב, מעביר אותו לפה. פה אני צריך שלוש הפעלות של ערב, עבד כנעני, ערב, אתם רואים זה A, B, A, לא משנה, פה אתם רואים את כל ה... בדקתי את כל האפשרויות, כל הקומבינציות, זאת חבורה סגורה, ובעצם הפעלה של דין ערב, ואחריו עבד כנעני, ואחריו דין ערב, נותנת לי קידושין מהופכים. מה זה המקרה הזה? מוכר לכם?
הילך מנה וקדש אני לך?
כן. עכשיו אתם מבינים למה רבא שואל מה הדין במקרה כזה? הוא לא שואל את זה בשביל לצחוק עליהם, הוא אומר זאת חבורה. אם זאת חבורה, אז גם הדבר הזה יוצא מדין עבד כנעני, ושאלתי קודם, איך זה יוצא משני המקרים הקודמים? מה, הוא סתם רוצה לצחוק עליהם? תשובה, לא. זה המשך של אותה צורת חשיבה. הרי זה יוצא משני המקרים הקודמים. תפעיל את דין ערב, אחרי זה עבד כנעני, ואחרי זה עוד פעם ערב, זה מה שתקבל. שואל רב, אז זה היא תהיה מקודשת? זה כבר ממש הפוך לדיני קידושין הרגילים. אומר לו, רבא, מה?
למה הגמרא אומרת שזה בגלל
נגיע. אומר לו רב פאפה, מקודשת. כן, אתה צודק, כי זה חבורה. עכשיו תראו איך הגמרא ממשיכה. הרי קראתי את זה קודם ורמזתי על זה קודם. הרי הגמרא, זה הצגות מטריציאליות של החבורה, מי שמתעניין, זה ממש יפה. כל תורת החבורות פה נכנסת. אפשר להוכיח פה משפטים, זה נהדר. ויש לכל דבר כזה, נפקא מינה לדינה. עכשיו, תראו, נלמד את הגמרא עוד פעם. ביי רבה, הילך מנה וקדש אני לך מהו. כן? זה הציור. כבר היינו, זה בחלק מהחבורה. באופן עקרוני זה אמור להיות תקין. אז זה לא שאלה קנטרנית של רבה, רבה שואל את זה ברצינות, כי הוא מבין שיש פה חבורה. אמר מרזות המשמד הרב פאפה, אתה צודק, מקודשת. אלא מה? יש לנו בעיה. מה הבעיה? הבעיה היא כמו שציינתי כבר, היא לא בהלכות קידושין. בהלכות קידושין אני צודק, אבל בהלכות קניינים זה בעיה, נכון?
כן.
למה הגמרא לא מתרגשת מזה שזה לא מתאים להלכות קידושין? כי זה כן מתאים להלכות קידושין. כיוון שאם זה יוצא על ידי אוסף הפעולות הבסיסיות מתוך הקידושין הרגילים, זה מתאים להלכות קידושין, זה שייך לחבורה. אין לי בעיה עם הלכות קידושין. עכשיו, רק יש לי בעיה בהלכות קניינים. אז מה הוא עונה? אדם חשוב, נכון? מדובר פה באדם חשוב. אז עכשיו אני נפלתי, כי לשיטתי זה היה צריך להיות קידושים תקפים, והגמרא אומרת, לא, קידושים כאלה הם לא תקפים, אם הוא אדם חשוב, אז יש פה הנאה, זה לא מעניין, אבל מבחינתי הרי זה היה צריך להיות תקף בכל אדם, לא רק באדם חשוב, נכון?
אבל מה זה עושה? זה עושה שבעצם הקידושים שכל אחד אומרים שזה לא ממש קניין, אתה לא ממש קונה, הופך את זה פתאום לכן קונה, לכן קניין.
לא, זה לא קונה, יש אנלוגיה. כמו בהלכות קניינים, כך צריך לעבוד הקידושים. זה לא שקידושים זה קניין, זה לא קניין.
אבל הגמרא אומרת שזה...
הגמרא לא אומרת. לא, הגמרא לא אומרת. הגמרא אומרת שזה מקביל לקניין של נכסים שיש להם אחריות, אגב, כאלה שאין להם. כי הקניין של האישה מקביל לקניין של שדה, זה כיחה כיחה משדה עפרון. אבל זה הקבלה, זה לא זיהוי.
אז למה הגמרא לא עונה? למה הגמרא לא עונה? בסדר, נכון שזה לא קניין...
הגמרא לא יכולה לענות, כי יש גזירה שווה בין קניין של שדה לקידושי אישה. מה זה בסדר? לא בסדר, יש קניין, גזירה שווה. משם אתה לומד.
אבל הרב אומר שזה באמת לא קניין.
ברור שלא, יש לזה הרבה ראיות, כתבתי איזה מאמר, אבל אין טעם להיכנס לזה פה, זה לא הנושא שלנו. יש לזה מספיק ראיות, אם תרצה, תסתכל, יש לי מאמר על זה באתר. זה ברור שזה לא קניין. אז בקיצור, אז מה קורה פה? לכאורה בסוף נפלתי. רואים שזאת לא חבורה. הנה, זה איבר לגיטימי בחבורה, הוא מתקבל מהפעולות הבסיסיות, ובכל זאת זה לא קידושים. עכשיו תראו דבר מעניין. שיטת בהג, שמובאת בבית יוסף,
כל הניתוח הזה זה באתר של הרב?
כן. לא, זה לא באתר שלי, זה בספר. ספר ב... 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 באיזה ספר? ספר... ספר התשיעי בסדרת לוגיקה תלמודית, נדמה לי. טוב, אני יכול לדייק את זה גם מתוספות, אבל פה את הדברים פשוטים. הבית יוסף, תראו. בית יוסף מביא, הרי הדיון פה בגמרא, זה בנתן, אמרה היא ונתן הוא. הרי צריך שהבעל יגיד וייתן את כסף לקידושים. מה קורה אם האישה אומרת? נחלקו בזה הראשונים. אומרת הגמרא כך, אבל נתנה היא ואמר הוא, כיוון שאינו חשוב, מה קורה? נתנה היא ואמר הוא, היא נותנת לו כסף, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, בכסף שאת נותנת לי, זה המקרה שלנו, כן? כיוון שאינו חשוב, ליקה למימר, אי אפשר להגיד שזה קידושין, דקרינן בקי כך, ומשומחי ליקה לספוקי, דלאבו קידושין, אין ספק זה לא קידושין, כי זה נגד הלכות קידושין, אומר הבית יוסף, ארן, כן, בשם ארן, אני חולק עליו, בהבנותיי, בגמרא לא כתוב שזה סותר את הלכות קידושין, בגמרא כתוב שזה סותר את הלכות קניינים. בהלכות קידושין זה בסדר גמור. תראו מה הוא מביא עכשיו. אבל בהג כתב, דנתנה היא ואמר הוא, הבנה מספיקה, ולא נראו דבריו. וכך גם מביאים עוד ראשונים בשם בהג, שזה ספק קידושין. לא מוכר הבהג הזה, רוב האנשים יתלשו שערות שישמעו אותו. אבל זה מה שהוא אומר, יש פה ספק קידושין, נגיד לכם יותר מזה. יש לי ראיות, שכשהבהג אומר פה ספק קידושין, הכוונה זה בעיה דרבנני. מדאורייתא זה קידושין גמורים. מדרבנן חוששים לקידושין האלה. זה לא ספק במובן של ספק הדאורייתא. וזאת ההשלמה של מה שאמרתי קודם. למה זה קידושין? כי זה איבר בחבורה. ולכן אם היא נותנת לו את הכסף ומתקדשת לו בזה, אומר בהג מדאורייתא היא אשתו. מי שבא עליה חייב מיתה. מדרבנן אומרים שזה לא, אבל היא לא תצא בלי גט, מדרבנן הם צריכים לצאת, זה לא קידושין מדרבנן, אבל מדאורייתא כן, וזה לדעתי פשט הגמרא, כולם צועקים על בהג, בהג זה פשט הגמרא, כי הגמרא שלנו אומרת שזאת חבורה, והראיתי לכם שהמקרה הזה הוא איבר לגיטימי בחבורה, והגמרא כל הבעיה שהיא מוצאת פה, זה רק בעיה בהלכות קניינים, לא בהלכות קידושין. ולכן היא מגיעה לאדם חשוב. ולכן אני טוען שגם באדם רגיל לפחות ספק קידושין, ולדעתי זה רק בעיה דרבננית, אבל יש פה קידושין מדאורייתא. כך טוען בהג, זה מה שהוא כותב. ולפחות בשיטת בהג, זאת באמת חבורה שלמה. גם בשיטות האחרות דרך אגב, כנראה שהם אומרים עד כאן, זאת אומרת כל החבורה הכל טוב. עד כאן, במקום שבו האישה מקדשת את הבעל, זה פשוט כי ייקח איש אישה ולא כי תיקח אישה איש. ולכן הם לא מוכנים, בגלל הלכות קידושין, הם אומרים, האיבר הזה בחבורה הוא חריג.
רב, אני לא כל כך נגד דאג. הרי הגמרא אמרה, בגלל בעיית קניין, אינה מקודשת. אני הבנתי נכון את הגמרא?
כן.
הבנתי נכון את הגמרא?
כן.
אז איך הוא אומר שהיא מקודשת?
איך הוא אומר? כי הטענה שלו זה שהיא לא מקודשת רק מדרבנן. מדאורייתא היא כן מקודשת. למה? כי זה מה שרב פאפא אמר. רב פאפא אמר מקודשת, נקודה. למה? למה רבא בכלל שאל את השאלה? רבא לא שאל את השאלה סתם. כי זה איבר בחבורה. ורב פאפא עונה לו נכון, היא מקודשת. אומרת אגמר, רגע, אבל יש פה איזושהי בעיה, כי זה נכסים שאין להם אחריות. אומרת אגמר, בסדר, זה באדם חשוב. אבל הבעיה אומר באג היא בעד הרבנני. היא דאורייתא גם באדם רגיל היא מקודשת.
אז בא, רבנן הפקיעו את הקידושים שלה? מה זה ספק?
אפשר לדון. אם רבנן הפקיעו את הקידושים, אז זה לא קידושים בכלל. אם רבנן אמרו, זה לא קידושים מדי רבנן, אז הם אומרים, תקדש אותה עוד פעם, או תקרש אותה.
או תגרש אותה.
כן. אוקיי? אין לי את הזמן להאריך בזה יותר, מי שרוצה יכול לקרוא את זה שם, אני אולי אעלה את הקובץ לקבוצה, נראה עוד איך אנחנו נעשה את זה, אבל בקובץ אתם תוכלו לראות את כל הניתוח עם כל המתמטיקה ועם המקורות ואת הבעיות שהדבר הזה פותר.
יש עוד דוגמאות בקובץ הזה?
הבנתי.
הרב גם נתן שם עוד כמה דוגמאות.
כן, אני מביא יותר דוגמאות. מה קורה בדוגמה שיש ארבעה אנשים מעורבים, לא שלושה. תקלו פה. רק נראה את זה רק ל... על קצה המזלג, אוקיי? מה קורה פה? האישה אומרת לפלוני אחד, תן מנה לפלוני שתיים, ואני אתקדש לאלמוני.
לשלישי.
לא, יש פה ארבעה אנשים. כל הדוגמה שראינו עד עכשיו, היו מעורבים רק שלושה אנשים.
כן, אבל היא ועוד שני אנשים, היא תתקדש לשלישי.
כן. יש פה שלושה גברים ואישה. גבר אחד נותן כסף לגבר השני, והאישה מתקדשת לגבר שלישי שהוא לא אף אחד משניהם. זה המקרה היחידי, דרך אגב, שהוא מערב ארבעה אנשים. כי אם תחשבו על זה, כל מקרה אחר, כיוון אחר של חיצים, ינטרל את אחד מהאנשים. אחד מהאנשים לא יהיה מעורב, וחזרנו למקרה של שלושה אנשים. החבורה הקודמת.
הוא גם מקודשת?
מה? לא שומע?
הוא גם מקודשת?
אני טוען שכן, כי זה איבר בחבורה. אני טוען שכן, כי זה איבר בחבורה, והראיתי פה מקורות שמראים את זה. הוכחתי את זה מפוסקים. אז זה ממשיך הלאה הסיפור הזה. וכל הדברים האלה תמיד מעוררים קושיות, אנשים לא מבינים מאיפה זה בא. וברגע שמסתכלים על זה במבט המתמטי של תורת החבורות, רואים שיש פה הרכבה של מושגים, הרכבה במבנים של חבורה, הרכבות, כולל הרכבות מסובכות, אז פתאום הכל נראה פשוט כסמלה, הכל ברור, אין קושיה על כלום.
אז אולי באמת שאני יעלה את זה, שנוכל להוריד את זה, להדפיס ולקרוא את זה כמו שצריך.
זה די ארוך, אבל מי שירצה להדפיס זה 60 ומשהו עמודים נדמה לי. אבל בסדר, אני אנסה להעלות את זה לוואטסאפ או משהו כזה בתור קובץ. אוקיי, עד כאן.
הרב, קודם הרב שאל, אז למה שלא תתקדש בסתם דבר? סתם זה, נכון הרב שאל את זה?
כן.
אז בעצם במילים פשוטות, אז מה התשובה בסוף לשאלה הזאת הרב שאל קודם?
עכשיו התשובה ברורה.
שמה?
אתה צריך לקחת את פעולת הקידושין הרגילה, ולהזיז או זנב או ראש של חץ. אבל תמיד תהיה פה העברת כסף ממישהו למישהו, כי בלי זה אין קידושין. אתה צריך לבנות את הפעולה שעליה אתה מדבר, מתוך פעולת הקידושין הבסיסית, על ידי טרנספורמציות של עבד כנעני וערב. עכשיו לזמזם את שני חברים יצאו לדרך, לא תצליח לבנות בצורה כזאת. זה העברת כסף מאדם לאדם, באופן שיכול להיבנות בצורה שהראיתי כאן. כל הדברים שתגיע אליהם בצורה הזאת הם קידושים כשרים. בסדר?
רגע, אז בסוף, אם היא אומרת, קח את הבת ותקדש אני לך, אז זה מה שדיברנו קודם בעצם, נכון הרב?
אין פה, אגב, אין פה הרבה מקרים. אני עושה שם את החשבון ואני מראה את כל המקרים האפשריים. אין יותר מקרים ממה שהראיתי שם. מקרים בודדים, רק מקרה אחד שלא מצאתי בכלל מקור, זה הדוגמה של הפעלת ערב ואחרי זה עבד כנעני, הדין שניהם ההפוך. זה לא מצאתי מקור, אני טוען לאור הניתוח הזה שהיא מקודשת. הרכבות האחרות, אני מביא מקורות שהיא מקודשת. אומר, יש מחלוקות, אבל שיש מקורות, יש פוסקים שאומרים שהיא מקודשת. אוקיי, נעצור כאן.
תודה רבה.
בשלום.